עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן 103
טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה. וחדשות טובות יש לנו, או לפחות סיכוי לחדשות טובות, ואנחנו נדבר פה על דברים של בריאות ותזונה, נדבר על שומן בטני. אני אעלה לשידור את המאזין ששאל על המיץ הטבעי המועדף, אם יש כאב גרון. נדבר על קרקר עדשים לנשנש מול הטלוויזיה, ונדבר גם עם מיכל קדוש, מה כדאי לנו לראות ולא לפספס. ננפץ מיתוס לגבי קמח קוסמין, נדבר על מתי הגוף מפרק את החלבונים שאכלנו לקלוריות. וכמו שהבטחנו כבר לפני שבועיים, מתכון ללחם קוטג', הטרנד הבריא והטעים שכובש את הרשת, מתכון של מזי המאזינה שלנו. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103, 0552-103-103. אפשר לשלוח לשאלות לוואטסאפ, מספר 054-70-103-70, 054-70-103-70, בשעה הקרובה. המספר הזה הוא לשאלות לתוכנית הנוכחית. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, או לדף הפייסבוק שלי של הרדיו, לצפות בשידור החי, לסמן לייק, לשתף, לשאול שאלות גם שם. וגם אני מזמינה את כולם להצטרף לניוזלטר החדש בשיתוף עם הרדיו, לשמוע עוד, לקבל עוד כתבות מורחבות על נושאים שעולים פה ברדיו, והקישור להרשמה של הניוזלטר שיתחיל החל ממחר, יהיה גם בפייסבוק של הרדיו ובפייסבוק שלי כבר נמצא. אני פה עם המפיקה מאירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורג, עורך הדיגיטל ירון זאבי, ואחראי על השידור בפייסבוק איתי ניקסון. טוב, אז אני רוצה לדבר איתכם על שומן בטני. אני חייבת להגיד שקורה לי המון 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 המון, שאם אני הולכת באיזשהו מקום שהוא נניח ציבורי, שיש עוד אנשים, זה יכול להיות סופר, זה יכול להיות בקניון, זה יכול להיות סתם מגרש חניה. אם מישהו רואה אותי, אני כאילו, בוא נגיד, אני לא יודעת מה הוא הולך להגיד לי, אבל רוב הסיכויים שהוא יגיד לי מה עושים עם הבטן, זאת השאלה שהכי חוזרת על עצמה, מה עושים עם הבטן? מה עושים עם הקרס? אני מקשיב לחצות שלך, אבל הקרס נשארת, אבל הבטן יורדת. הבטן מאוד מאוד מפריעה להרבה אנשים איתנו. עכשיו, בחלק מהפעמים, אין מה להגיד, אנחנו סתם מתלוננים. אוקיי, יש לך טיפה בטן, בסדר, זה לא מסוכן בריאותית, אבל לפעמים זה כן מסוכן בריאותית. אז איך אנחנו יכולים לדעת אם הבטן שלנו היא באמת משהו ששווה לנו להתאמץ להוריד אותה, או שזה סתם עזבו נוק טיפה לוחץ במכסיים, תקנו מכסיים יותר גדולות וגמרנו. איך אפשר לדעת? תכף אני אגיד לכם את השיטה למדידה, שהיא כבר רשומה דרך אגב בפייסבוק שלי, אבל אני קודם רוצה להגיד למה שומן בבטן זה לא טוב. לא בריא. יותר משומן אחר. עודף משקל לא טוב באופן כללי. אבל יש הרבה אנשים שהם יכולים להיות קצת רזים בידיים וברגליים, ובטן גדולה, שזה אומר כמובן על השמנה בטנית, על צבירת שומן מסביב לאיברים הפנימיים בבטן. יש לזה שמות, שומן ויסצרלי. עכשיו, מה שקורה, השמנה בבטן גורמת לנו לכל מיני מחלות. יותר סיכון לסוכרת, יותר סיכון למחלות לב, יותר סיכון לעמידות לאינסולין, לסינדרום מטבולי ולעוד הרבה דברים אחרים. בנשים בגיל המעבר יש יותר סיכון לשומן בטני כזה, בגלל הירידה ברמת האסטרוגן. אז איך אנחנו יודעים? פעם, הייתה שיטה ממש קלה, היא לא כל כך מדויקת, אבל אם בא לכם, אתם יכולים לעשות אותה. היקף המותן, מעל 88 סנטימטר בנשים, אומר סיכון. מעל 102 בגברים, אומר סיכון. שיטה יותר מדויקת זה אומר, אוקיי, כיף המותן הוא נתון אחד, אבל האם זה לא קשור גם לגובה? אז בהחלט זה קשור לגובה. אז מה שהיום עושים, זה נוסחה שהיא גם כן ממש פשוטה, שגם כדאי לכם לעשות. עושים היקף המותן לחלק לגובה. נגיד מישהי שהיא בהיקף מותן 68 סנטימטר, ונגיד היא מטר 70. אז עושים 68 לחלק למטר, ל-170. זה נורא קל, נכון? קחו מחשבון, 68 לחלק למטר 70, או נגיד אם אתם היקף מותן 78 וגובה מטר 60, אז עושים 78 לחלק ל-160. מה שיוצא לכם, תעשו, אם זה מעל 0.5, סיכון מסוים. אם זה מעל 0.6, סיכון חד משמעי. אז תבדקו, תשתפו בתגובות בפייסבוק מה יצא לכם. עכשיו השאלה היא מה עושים עם שומן בטני. אז הטיפים הם כאלה כדי להפחית. שומן בטני צריך להקפיד על כמה דברים בתפריט. אחד זה מעט פחממות. תורידו טיפת הפחממות. ההמלצה היא עד 2 מנות של פחממה ביום, פחממות איכותיות. לא, אפשר לאכול יותר כמובן ולהגיע לתפריט מעולה מבחינת הקלוריות, אבל עדיף פחות. בנוסף, להקפיד על כמות חלבון תקינה שתאפשר על שמירה על מסת שריר, ואם יש לנו מספיק מסת שריר, אנחנו נמשיך לשרוף קלוריות ונמשיך לשרוף שומן, גם שומן מאזור הבטן. להקפיד על ויטמין B12, שגם הוא חשוב שיהיה לנו כוח ושנוכל לשרוף קלוריות, וכמובן גם פעילות גופנית, אבל על זה אני כמובן לא צריכה להרחיב. ואני עוברת לנושא הבא שלנו, שהיא המאמיץ הטרי המושלם שאנחנו יכולים להרכיב לעצמנו נגד כאבי גרון. כאן אני רוצה להעלות לשידור שאלה שהגיעה לידי מאזין. שלום אורן, אתה איתנו?
כן, שלום.
שלום, מה שלומך?
בסדר, מה נשמע?
בסדר, השאלה שלך מצוינת, אז אני רציתי לשתף את כולם בתשובה, ואנחנו נשמח לשמוע יותר טוב מה השאלה, גם אני אשמח.
יאללה, אז היה לי כאב גרון לפני כמה ימים, עכשיו הוא כבר יותר טוב למזלי.
אני שמחה.
ורציתי מיץ, אני אוהב מדי פעם ללכת, יש לנו איזה דוכן קטן בעיר שמוכר מיצים סחוטים טבעיים.
אוקיי.
ויש שם מגוון של אופציות למיץ, ורציתי לשאול מה מבין האופציות, בהנחה שאני אוהב הכל, הכי יעזור לי עם הכאב גרון.
הם מגבילים אותך בכמה אופציות מותר לך לשים בקוס, נגיד אם אני אגיד לך 10 מרכיבים אפשר?
אני חושב שאפשר, אולי הם יעשו פרצוף, וגם כאילו אני חושב שככל ששמים יותר מרכיבים, אז אולי הטעם נהיה קצת פחות טוב.
באמת? לא בטוח.
כן, מה, כי אז זה נהיה קצת סלט, זה כבר כאילו הכל נהיה...
לא יודעת, אני פעם קניתי לפני המון שנים, אבל אני זוכרת את זה עד היום, כאב לי הגרון, שהייתי בניו יורק, ויש להם שם איזה רשת שהם, שכחתי איך קוראים לה, שנכנסים לאיזה חנות נורא 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 קטנה כזאת, והם מבטיחים לך שהם מוכרים לך מהמקרר בקבוקים של מיץ ששחטו את זה לפני שעה, שעתיים, וכתוב שם רכיבים, והיה שם מלא רכיבים, מלא, ושתיתי את המיץ הזה, והתחושה שלי לפחות הייתה שזה עבר תוך איזה שעתיים, שלוש.
וואלה.
כן, וזה היה שם מלא, היה שם, אני יודעת, לפחות איזה 8 מרכיבים, אז כמה מותר? בוא נעשה סדר.
בואי נלך על 4 או 5.
4 או 5, אוקיי. אז אנחנו רוצים בעצם משהו שגם יקל עליך מבחינת כאב הגרון, גם משהו שיעזור לריפוי יותר מהיר אם יש לך סוג של שפעת או הצטננות, או אפילו שזה מתבטא רק בכאב גרון. אז אני חשבתי על זה, והמרכיבים תכלס הכי בסיסיים למיץ, הם יכולים להיות גם הכי יעילים, כי למשל תפוזים שידוע שוויטמין C דרוש לתפקוד מערכת החיסון, כדאי לדעת שבתפוז אחד יש יותר ויטמין C ממה שצריך ליום, וגם יש בתפוזים את החומציות הזאת שעוזרת לנו למטרה של חיטוי הגרון. עכשיו, חשוב לדעת שאין שום הוכחות שוויטמין C יכול לרפא או למנוע הידבקות במחלות, אבל היו כמה מחקרים שראו שזה מקצר את זמן המחלה, וזה מצוין. עכשיו, אם הם לוקחים את התפוז, הם סוחטים אותו באותו רגע, נכון? אתה רואה את זה?
באותו רגע, כן.
אתה רואה, אוקיי. ואז יש לזה את הכמות הכי גדולה, כי תפוז שסחטו אתמול או שלשום או לפני חודש בבקבוקים קנויים, אני לא יכולה להבטיח כמה ויטמין C יש שם אם בכלל. המרכיב השני הוא נורא 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 פשוט גם כן, לכולם יש בבית וזה גם בזול, והם מאוד ישמחו אם תבקש אותו, גזר. ולמה אני אומרת את זה? כי בניגוד למה שחושבים, ויטמין A, שהוא כולם יודעים שהוא חשוב לראייה, הוא אפילו יותר חשוב נגד וירוסים, מאשר ויטמין C. ואני אגיד לך למה, ויטמין A הוא מאוד משפיע, הנה, מאירה אוכלת גזר. כבר, איזה יישום מהיר, כל הכבוד. אז בגזר, הוויטמין A הוא עוזר נגד הידבקות אפילו, במחלות ויראליות, כי הוא מאוד משפיע על המערכת החיסונית שקיימת לנו באף. ידעת שיש לנו כבר באף, בריריות של האף, מערכת כדוריות לבנות של מערכת החיסון, שעוזרות אפילו למנוע את הכניסה שלהם לגוף. אז זה מצוין נגד כל מיני וירוסים, ורוב הסיכויים שאם כואב לך הגרון זה וירוס. אני לא אומרת, לפעמים יש כזה דלקת חיידקית, אבל רוב הסיכויים שזה וירוס. אז ויטמין A בתוך המיץ, הגזר בתוך המיץ יהיה מצוין, ועוד יתרון של גזר במיץ זה שזה, הוויטמין A יספג לך הרבה יותר מהר מאשר בגזר בשלמותו. כי בגזר בשלמותו יש סיבים תזונתיים שזה מצוין, אבל זה טיפה מעכב את הספיגה של ויטמין A, אז במקרה שלך, במיץ זה עדיף. אני חשבתי על עוד משהו, ג'ינג'ר, ובדקתי מלא מחקרים, כי הג'ינג'ר, הרי הוא יש לו גם את החריפות הזאת שתורמת נגד כאב גרון, וזה עוזר אפילו מיידי החריפות הזאת, וגם יש שם, זה עוזר לפתיחת דרכי הנשימה. אז זה עוזר מאוד גם. היו היום אנשים שכתבו בפייסבוק שלי, כן, אבל מה עם לחץ דם? אסור לאנשים עם לחץ דם גבוה לצרוך ג'ינג'ר, אז כדאי לכם לדעת שאין לזה הוכחות חד משמעיות מחקריות, חוץ מכמה מחקרים, לא הרבה, שמצאו שזה יכול להתערב בפעילות של תרופות נוגדות לחץ דם, אז אני חושבת שכדאי כן לשלב את הג'ינג'ר. אני לא יודעת אם יש להם שם איפה שהם עושים מיץ, אם יש שם קורקום טרי?
לא.
אין?
נראה לי שלא.
תבדוק. אם יש ג'ינג'ר, יש סיכוי שיש גם קורקום, הם די נראים אותו דבר חוץ מהצבע הפנימי.
פעם בשני איך אני אבדוק.
תבדוק. קורקומין גם כן מסייע להפחתת דלקות ולהמרצת מערכת החיסון, גם בתוך מיץ זה מגדיל את הזמינות הביולוגית. ונשאר לנו עוד משהו, אז פה אני מתלבטת כי מצד אחד תפוח יכול לתרום לטעם, יש בו פחות ויטמין C, אבל נוגדי חמצון אחרים, או אולי מיץ לימון, שאני רוצה בכל זאת שזה יהיה טיפה חומצי, אבל זה קצת מצחיק לבקש מהם, הם לא יעשו בטח.
נכון, אני לא בטוח שיש.
כן, כן. טוב, אז בוא נלך על ארבעת אלה, ועוד אחד לבחירתך, נגיד סלק, מה היית רוצה, מה נראה לך, השתלב סלרי אולי?
כן, סלרי
יכול.
אני לא לוקח בשביל הטעם, אני תמיד חושב שזה בריא, זה בריא?
כן. יש הרבה סידן, הרבה ברזל בסלרי, הרבה סיבים תזונתיים, אבל הם נשארים בצד באמיץ. אז אולי בעצם מפסידים טיפ. מה?
במיץ, מה אני מקבל מהסלרי?
תראה, יש לנו שם תכלורופיל, אבל אני לא חושבת שאיזה דברים שאילים ספציפית לכאב גרון, זה פשוט ייתן לך לטעם וטיפה ינטרל את הטעמים האחרים.
אבל אם לא מעניין אותי הטעם, אז חבל לקחת סלרי?
במקרה של מיץ שאתה רוצה שהוא יהיה נגד כאב גרון, אולי הייתי לוקחת איזה משהו אחר.
וואלה.
כן.
אוקיי.
טוב, מעניין מה יש שם, אולי יש שם רימון?
יש רימון.
טרי? או...
בגלל שיש כל עונות השנה, אז אני קצת מפקפק בזה שהוא טרי.
אבל זה בגרעינים שלמים נשמר הערך.
רע מתוך רימון אמיתי, פשוט מוזר לי שהוא טרי גם באמצע החורף.
אבל אם הגרעינים שלמים, אז רוב הסיכויים שהדברים שם לא התפרקו, רק אם הם פגועים. ובאו במגע עם האווירים, זה גרעינים שלמים, אז תשים רימון מרכיב אחרון.
אוקיי.
יופי. בהצלחה, טוב. ותרגיש טוב, ותודה על השאלה המהממת.
תודה רבה.
אוקיי, אז עכשיו, לפני פינת המיתוסים, אנחנו רוצים לדבר על פינת מנשנשים סדרתיים, מה כדאי לנשנש מול הטלוויזיה, ומה כדאי לראות. אז, אני רוצה להזכיר לכם מתכון לקרקר עדשים, שאני חושבת שהעליתי פה ברדיו לפני בערך שנה, שנתיים, שקיבלתי ממשתתפת במתכון, ממשתתפת בקורס שלי בפייסבוק, וזה, תקשיבו, קל להכין ברמות, וזה טעים בעוד יותר רמות, וזה, עדשים זה חלבון צמחי, סיבים תזונתיים, ברזל, מלא ויטמינים, כל מה שיש בקמח חדשים שומר על הערך התזונתי של העדשים, וגם בחימום זה נשאר, אין בזה גלוטן, אין לי מילים להכביר בבריאות של זה, ותשמעו מה עושים, מערבבים שלושה דברים, 130 גרם קמח חדשים כתומות, עם 130 גרם מים, שתי כפות שמן זית, כמובן להוסיף מלח גס, שכחתי להגיד אבל זה לפי הטעם, אני הוספתי שום גבישי, אתם יכולים לשים פלפל שחור, גרעיני צ'יה, מה שבא לכם כזה, כפסום סום אולי נגיד, שזה מתאים לקרקרים. עושים את הבלילה, עכשיו שופכים אותם דק 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 על נייר אפייה, עופים 20 דקות, מחכים שזה יתקרר אחרי זה, ואז שוברים. עכשיו, תקשיבו, תשברו ותשימו בקופסה, כי אם אתם תתחילו לאכול את זה תוך כדי שאתם שוברים, אז אתם תאכלו את הכל ולא יהיה לכם מה לשים בקופסה, כי זה ממש ממש טעים. יהיה תמונה והמתכון באונליין של הרדיו אחר כך. עכשיו, מול מה אנחנו מנשים את הקרקרים האלה? מיכל קדוש, רדיו 103 ומעריב, ביקורות, סרטים וסדרות, שלום.
שלום, מאיה, מה נשמע?
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
אז מה אנחנו רואים השבוע?
טוב, אז בגלל שהגענו כבר לחצי מהעונה השלישית,
כן.
טהרן, הגיע הזמן שנדבר עליה.
טהרן.
לא עשינו את זה, כן.
טהרן, סדרת חובה, כל מי אם יש מישהו שבכלל לא ראה, אז בבקשה, וכן. חובה.
מרגיש לי שאני אפילו לא צריכה להגיד כאילו על מה הסדרה, אבל בוא נגיד
כן.
שסולטנה הנהדרת, איתמר הבניין, סוכנת מוסד, מסתובבת באיראן, ובעצם גורמת לנו לחשוב שכל הדברים שבאמת עשינו באיראן, זה משהו שהוא באחריותה, שזה נורא מצחיק.
נכון.
הדבר הראשון שאני חושבת עליו, זה איך תמר הבניין קשורה לזה.
זה מגניב. אני חייבת להגיד שאני גם טיפה, אחרי הסדרה טיפה, למדתי כל מיני דברים חשובים על המשטר המהפכה שם, שלא ידעתי. זה כאילו נורא ממחיש את הדברים, ככה קצת יותר להבין מה קורה באיראן.
כן, וגם אני חושבת שהיחידות שעשו את זה זה טהרן ופאודה מהצד השני בכלל, ובאמת להבין מה קורה,
כן.
ממש כאילו, להבין כאילו מה מתחולל בראש, כאילו זה ממש משהו שלא...
לא רק בראש, גם מה קורה באמת, כי כאילו אחר כך ראיתי כל מיני סדרות שעשו, לא כל מיני סדרות, סליחה כתבות, שעשו על זה, וראינו אנשים מאיראן ושאלו אותם עד כמה זה אמיתי כל מה שקורה שם, והם אמרו שיש בהחלט הרבה מאוד קשר.
כן, השנה הזאת באמת גם המציאות על כל דמיון, וכן, ורואים את זה גם בעונה שלישית, שבאמת גם הצטרפו, גם סגבה הצטרף, גם יולורי
יולורי האוס.
דוקטור האוס, כמובן.
כן, מהמם.
יש לנו עוד שלושה פרקים עד לסוף העונה, לא נגיד...
עצוב מאוד שיש רק עוד שלושה פרקים, אז מה, כל יום שני בערב, בכאן 11, ואחר כך זה באפל TV? או שכבר יש באפל?
יש, אני לא יודעת מה מתאים את הפרקים הבאים, אבל בכל מקרה תמיד בכאן.
מה שאני יכולה להבטיח לאנשים, שמול הסדרה הזאת לא מנשנשים כלום מרוב שמאופנטים. נכון? אי אפשר לזוז, לא לאכול, לא לשתות. תראו, עובר לכם 45 דקות בלי לנשנש כלום. איזה יופי.
ממש, ויש עונה רביעית, אז לא לדאוג.
יש עונה רביעית?
כן, ברעיון.
מה את אומרת?
משמח מאוד. ושזה גם מוזר, כי עכשיו הכל קורה, והכל נשמע כבר לא מופרך, כאילו, אחרי כל מה שהיה, איך אנחנו הופכים את זה למשהו שהוא הגיוני?
יופי, אני שמחה לשמוע.
ונדבר על עוד סרט, אני חושבת שהוא סרט פשוט קלאסי לשישי בערב.
מה?
שהוא סרט מ-2007, ועלה ממש לאחרונה לנטפליקס, הוא נקרא נודל.
מה הוא נקרא? נודל?
כן, כמו נודלס ביחיד.
כן.
זה סרט מילי אביטל ואלונה בוט.
בעברית?
כן, זה סרט ישראלי.
אוקיי.
ממש סרט חמוד. מילי אביטל היא דיילת שיש לה מנקה מסין.
מה את אומרת? אני חייבת לראות. איפה הוא? בנטפליקס?
הוא נהדר, כן, הוא בנטפליקס.
מילי אביטל יפהפיה.
לחלוטין.
כן.
בקיצור, אז המנקה הזאת מגורשת בלי הילד שלה, ויש שם ממש סיפור... אהבה ממש בין הילד הזה שלא מכיר שום דבר למי והמשפחה שלה.
למה? בן כמה הוא? מה זה סיפור אהבה?
לא, באמת, הוא ילד בן 6, אבל הם ממש נכנסים שם, כאילו סיפור כזה ממש של ילד שפתאום מוצא משפחה ישראלית שהוא לא מכיר, והם הופכים להיות סוג של משפחה עד שהם באמת מצליחים, או שלא, אתם תראו, אבל להחזיר אותו לסין. כנראה שאתם מבינים שכן, אבל
כן, נפלת בלשונך. ספוילר, טוב, בסדר, אבל אני קודם אוהבת לדעת מה הסוף, ואז אני יודעת אם אני רוצה להסתכל.
אוקיי, זה הגיוני שהילד בסוף יחזור, אבל הקטע הוא איך בעצם, וזה סרט חמוד.
אני חייבת לראות. יופי, מעולה. יופי, תודה רבה רבה רבה, מיכל, נתת לנו רעיונות מעולים, והקרקר עדשים לא לשכוח.
אני מכינה כבר.
יופי. תודה רבה, מיכל, נשתמע שבוע הבא.
תודה,
נשיקות, ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
טוב, היום אני רוצה לנפץ, אחת ולתמיד, האם קמח קוסמין יותר בריא? האם זה מזון פלא עם יתרונות בריאותיים, או שסתם גימיק שיווקי עם הרבה מאוד הנחות שגויות? כן, מיתוס שיווקי עם הרבה מאוד הנחות שגויות. קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאני אומרת פה משהו בקיצור, אם אתם רוצים את הכתבה המורחבת עם ציטוטי מחקרים, שבה אני בטוחה שתשתכנעו שקמח קוסמין הוא לא יותר בריא, אתם מוזמנים להירשם לניוזלטר שלי מחר, מוצאי שבת תקבלו את הניוזלטר הראשון לכל המנויים בנושא הזה. אז מה זה בכלל קוסמין? זה סוג של חיטה. קוראים לה חיטה עתיקה, דגן כזה, חיטה עתיקה, או אם כל החיטות שמעתי גם, וזה נשמע טוב. אז אוקיי, עתיקה, אבל אם יש לה איזשהו יתרון בריאותי, תשובה היא לא כל כך. האם יש בה פחות גלוטן? טיפונת פחות גלוטן, לא במידה שהיא מתאימה לה, נמנעים מגלוטן מכל מיני סיבות, רגישות, או צליאק, או סתם להימנע מגלוטן, זה לא מתאים, יש שם גלוטן, יחסית הרבה אפילו. האם יש בה יותר חלבון זמין לגוף? שוב, כן, אבל במידה ממש זניחה. עכשיו, האם זה משנה שיש טיפה יותר חלבון זמין לגוף? התשובה היא לא, כי אנחנו ממילא לא סופרים חלבון חיטה, אל תשכחו, זה לא חלבון שמתאים לבניית שרירים, אז מה אם יש שם טיפה יותר חלבון זמין? זה לא נותן יתרון תזונתי. האם יש ביותר סיבים תזונתיים? התשובה היא לא. האם יש ביותר ויטמינים? התשובה היא גם לא. האם היא יותר מתאימה בזמן סוכרת? גם לא. מחקרים מראים שאני מצטטת אותם למחר לכתבה מלאה, לניוזלטר, אז גם כן מחקרים מראים שאילו עדיפה בזמן סוכרת, אז מה זה כל ההייפ הזה סביב החיטה הזאת? לא ברור, זה כנראה טרנד שמתאה הרבה מאוד אנשים. אם אתם רוצים להשתמש בקוסמין, אז בבקשה, אין בעיה, אבל שימו לב, יש קוסמין לבן, יש קוסמין מלא. אז קוסמין מלא זה סבבה, הוא לא עדיף מקמח חיטה מלא רגיל, אבל הוא ברור עדיף על קוסמין, וקוסמין לבן אין לו שום יתרון אפילו קטן, ההפך, רק נזקים בריאותיים. שוב אני חוזרת את הכתבה המלאה, אני שולחת באהבה לכולם, מחר, עם לינק לאמת לסאונד הזה פה עכשיו ברדיו, להרשמה, כנסו לפייסבוק של הרדיו שלי. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, אלן.
שלום, שלום.
שלום, אני מתקשרת אלייך כבוררת.
מה זה בוררת?
מחלוקת בנכד לסבתא.
רגע, אני השופטת של מחלוקת?
שופטת של מחלוקת, ומה שאת עושה התקיים אצלנו בבית.
יו, זה אחריות.
כן, הבן שלי ספורטאי מאוד מקפיד על תזונה, והוא טוען שצריך חלבונים.
רגע, בן כמה הוא?
17, סליחה.
17, אוקיי, כן.
ואומר שזה מאוד חשוב חלבונים, וזה בסדר גם 4 ביצים ביום. ואימא שלי של פעם אומרת, מה פתאום, מה פתאום, זה לא בריא, מקסימום 2.
את יודעת ש... את יודעת שאת ענית על ענית תוך כדי השאלה, כבר ענית את התשובה, במידה מסוימת. כי אמרת, אימא שלי של פעם, אז תשמעי. ככה, תראי. אני לא יכולה לתת לך תשובה ככה בלי לדעת מה עוד הוא אוכל, כי בסופו של דבר החישוב, נגיד אם אני רוצה לדעת כמה שומן רווי, או כמה קולסטרול, או כמה זה תלוי מה עוד הוא צורך. אני יכולה להגיד לך כמה דברים על הביצים. קודם כל יש בהם את החלבון הכי 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 איכותי מכל המזונות, הם קיבלו את הציון על הערך הביולוגי הכי גבוה מכל המאכלים. נגיד יש ציון על כמה חלבון באוכל, מתאים לבניית שרירים, והחלבון של הביצה הוא קיבל 100 נגיד, אחר כך בשר, עוף, דגים, 80, 90, יותר נמוך לפעמים ומוצרי חלב, תלוי איזה מוצר חלב, אבל גם כן בין 70 ל-80, וקטניות אפילו עוד טיפה נמוך יותר, חוץ מסויה שזה כמו מוצרי חלב. אבל כאילו, הביצה קיבלה את הציון הכי גבוה, חוץ מעוד מוצר שהוא לא אוכל, אז אני לא ציינתי אותו, שזה הפקות החלבון שעשויות ממי גבינה, שזה קיבל כאילו אפילו יותר מביצה 105. אבל אני לא מתייחסת לזה, אנחנו מתייחסים, את שאלת על ביצים. עכשיו, ככה, אז ביצים זה חלבון מצוין. בחישוב חלבון הכללי שלו, הוא יכול לקחת בחשבון, שנגיד אם הוא רוצה להגיע לאיזה 100 גרם חלבון, סתם דוגמה, אז במנה של 200 גרם חזה, אופי יהיה לו 40-50 שזה הרבה, ובביצה אחת יש לו 10 גרם, שזה פחות בין 7 אפילו, כי אם זה ביצה קטנה, ל-10 גרם. עכשיו, אם אני רוצה לדעת כמה ביצים, נגיד בריאותית, הוא יכול לאכול היום בלי נזק מכולסטרול או משומן רווי, אני צריכה לדעת מה הוא עוד אכל, כי אם הוא אוכל, נגיד, סתם דוגמה, 200 גרם, שזה חבילה שלמה של גבינה צהובה, ועוד סטק אנטריקוט שמן וכנפיים של אוף שיש בהם גם כן אחוז שומן גבוה, אז אני אגיד לו לא. אבל נגיד הבנים שלי, הגדול והקטן, הם צמחוניים, ואין להם מקור שומן רווי נניח אחר בתזונה, לא נניח, אין להם, ואז נגיד אם הם אוכלים בסביבות 3 ביצים ליום, וזה בסדר גמור לי, אין עם זה בעיה. 4, יכול להיות שזה בסדר, השאלה היא שוב, מה הוא עוד אוכל? עכשיו, למה אמרתי לך שאתה... שנייה רגע, הבשר גם כן, תלוי אם הוא עתיר שומן או לא, כי בשר שהוא דל שומן, אז הוא גם לא מכיל שומן... מן הסתם רווי או כל שומן אחר. אז עכשיו רק אני רציתי להגיד לך, את אמרת אמא שלי מפעם, ב-1960, 70, 80, 90, עד בערך 2000 לדעתי, הקונספט הרווח, הקונצנזוס יותר נכון, היה ששומן רווי זה הגורם היחיד למחלות לב, וקולסטרול, שהוא שומן רווי ונמצא גם, לימנע. עכשיו, המליצו לאנשים להוריד את זה ולהוסיף פחממות. עכשיו, אני חושבת שהחל מבסביבות 2000, שזה כבר 25 שנים, יוצאים מחקרים שמראים שאוקיי, שומן רווי יכול במידה מסוימת לגרום למחלות לב והסתיידות עורקים, במידה מסוימת, אבל לא פחות ואולי אפילו יותר, אחראים למחלות לב שזה שומן טרנס, שהוא שומן מתועס, פחממות כמו קמח לבן וסוכר לבן, ומאכלים מתועסים, והדברים האלה, יכולים יותר לגרום למחלות לב אפילו משומן רווי. ואז, אז אמא שלך, היא צודקת במה שהיא חושבת, כי היא לא מוכרחה להתעדכן. זה מה שאמרו לה כל כך הרבה שנים, אז אוקיי. אבל היום רק שתדעי שהגישה היא, אם רוצים להימנע ממחלות לב, לא מספיק להקפיד על שומן רווי וכמה, או קולסטרול וכמה. יותר צריך להקפיד על מיעוט בפחממות רעות, כמו סוכר לבן, קמח לבן, ומאכלים מתועסים. בקיצור, כנראה שהתשובה היא שהוא בסדר, אבל שוב זה עוד תלוי מה הוא עוד אוכל. האם הוא אוכל בשר שמן?
הוא אוכל בשר, הוא יש לו תזונה מאוד מאוזנת, אין לו אבל ירקות, חוץ מירקות, הוא לא אוהב סלט, הוא לא אוהב ירקות.
בכלל?
בינה צהובה הוא אוכל הרבה.
נו, אז מה זה הרבה?
ירקות הוא לא... בכל חביתה גבינה צהובה.
כמה?
4 פרוסות.
4 פרוסות ביצה.
הוא אומר 2, בכל חביתה 2, ועד שהוא מכניס לחביתה הזאת 2 כזה על הדרך שזה לא נספר, אז זה 4, נניח בארוחת ערב, לפחות.
והבשר אמרנו איזה?
ובשר, אז כנפיים וסטייקים ועופות.
כן? זה כן?
כן, הוא אוכל, כן.
כל יום?
כל יום אוכל בשר, כן.
אז הייתי אומרת לו שדווקא אמא שלך צדקה, וכדאי, רגע, אבל יש לי פתרון, הוא לא ימצא חן בעינייך.
אוקיי.
שאוכל שתי ביצים שלמות, וכדי לקבל את אותה כמות חלבון בלי שומן בכלל ובלי תוספת משמעותית של קלוריות באותה כמות חלבון, שיוכל יוסיף לו עוד 3-4 לבנים של ביצה בלי החלמונים.
אוקיי.
ואז הוא אומר שאת זורקת בעצם עוד שתי ביצים לפח, כי הוא זורק את 4 חלמונים ושם רק 4 לבנים על השתי ביצים שלו, ואז הנזק לא קיים מבחינת שומן או קולסטרול בכלל, לא קיים, לא קיים, אין. אין קולסטרול, אין שומן בלבנים, כן? של הביצה.
בסדר גמור, תודה רבה.
רק שנייה, אל תעשי מהחלמונים שנשארים לך עוגיות או משהו, כן? כי אז עוד כמה זמן תתקשרי להגיד לי
ש... רציתי להגיד וסתמתי.
כן, זהו, אז תתקשרי לשאול אותי.
נכנסתי והצלחתי לסתום, כן.
טוב.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום. ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום, דוקטור מאיה.
מה שלומך?
תודה, בסדר. רציתי לשאול בקשה,
כן.
בקשר למלח לימון. בזמנו הייתי משתמשת בזה הרבה.
כן.
הייתי פעם ממולאים. נכון להיום אני נמנעת להיות ו...
מה?
זה לא טוב, זה לא בריא.
למה?
לא יודעת, ככה שמעתי, אני...
לא, תקשיבי, אני גם כן שומעתי על אנשים שחושבים ככה. מלח לימון זה חומר טבעי, הוא נקרא גם חומצה ציטרית, זה חמוץ, זה מוסיף טיפ כאילו מליחות למזון בלי נטרן בכלל, וזה טוב לאנשים מלחץ דם גבוה. נכון שמשתמשים בזה גם לחומרי ניקוי ולאני לא יודעת מה.
כן.
אבל זה לא, נו, אבל פעם שאני הייתי קטנה, את יודעת מה, אני ראיתי פרסומות בעיתון, העיתונים. שמרים אישה יושבת ליד האמבטיה עם לימון וזה, מה ההבדל? פעם השתמשו בחומרים טבעיים לכל דבר, היום יש כל החומרי ניקויים הכימיקליים שלא היו פעם, ופעם לא היה. אז זה כמו להגיד לי לימון לא טוב. זה טבעי לגמרי, אין אם זה שום סיכון, את יכולה להשתמש בזה, אם זה טעים לך, שום בעיה. ואני גם חייבת להגיד לך שאם אני משערת, שאם הייתה עם זה איזושהי בעיה, אז לא היו מוכרים את זה בתור מלח לימון, את יודעת, בשורה אחת יחד עם שאר התבלינים.
נכון.
זה באמת, באמת לא בעייתי. ההפך הגמור, אני חושבת שאם את אוהבת את החמיצות המסוימת שזה מוסיף, וזה מורד לך שימוש במלח, אז את מרוויחה בענק. כן, כן, חד משמעית. את לא צריכה גם להפסיק להשתמש בדברים רק כי אמרו לך שמי אמר לך שזכיתויית אנשים אומרים היום המון דברים, הם יכולים להגיד מה שבא להם. וצריך להיזהר, כאילו, כי אומרים הרבה דברים סתם, מכל מיני שמועות לא מבוססות, חבל.
לא, ויש לזה הפלחות, בגלל
ש...
למשל את הקומקום, אני מלטה את הקומקום.
אבל למה? אבל מי אמר לך שזה לא טוב לאכול? זה לא אומר.
אוקיי,
את לא אוכלת עכשיו מסיר אבנית, שזה חומר כימי.
כן.
זה חומר טבעי, החומצה הציטרית, והיא בסדר גמור, היא לא עושה לך, היא לא תוססת לך כמו המסיר אבנית בתוך הקיבה ולא כלום. את מה, גם את שמה שם שני פירורים? איזה שני גרם, אני מגזימה לגמרי. כלום את לא שמה, הכל בסדר.
אוקיי, תודה.
תודה רבה לך, תודה לך.
תודה לך על התוכנית, תודה רבה.
תודה רבה. אוקיי, מאזין. שלום למאזין.
שלום, מדבר אריאל.
היי אריאל. מה שלומך?
רציתי לשאול לגבי הקולסטרול שלי, שהוא התאזן למעשה, אבל זה מלורב בשאלה שהיא למעשה בשנתיים האחרונות ירדתי במשקל,
אתה מדבר על ספיקר או עם הרדיו דלוק, ממש לא שומעים אותך כל כך ברור.
יכול להיות שהקו לא... לא שומעים אותי טוב, הלו?
כן, שומעים בקושי, אז בוא תקצר את השאלה שאני אוכל לענות לך.
שאלה שלי, שהיא כזו, אני הגובה שלי בתל 80, ואני שוקל 71.5,
והבדיקות
דם שלי די מאוזנות, אפשר להגיד,
מצוינות. עדיין, כן, מה השאלה?
השאלה שלי היא ש... אני עושה המון ספורט, לדוגמה אם אני עושה איזה משולם עם ספורט, אז אני משמר את זה, ויש לי את הנוסחה שאם אני עושה שעה פעילות גופנית, אני סולב שעה מקלות. העניין הוא...
איזה קשקוש.
אני מרגיש שכאילו, חסר לי פחמימה, אני פוחד לאכול לחם,
תקשיב, בגלל ששומעים אותך בצורה ממש נוראית, עם רעש רקע מטורף וממש מטושטש, אני אענה על מה שאני חושבת ששאלת, ואם לא, אז נצטרך לתקן דקה ולהעלות אותך לשידור בפעם אחרת. קודם כל, מה שכתוב לך 900 קלוריות לשעה בזמן פעילות גופנית, רוב הסיכויים שזה פחות מחצי. לאפליקציות אין שום מושג כמה קלוריות אתה שורף, ולא לטלפון, ולא למכשירים, ולא למכשירי כושר. אין להם שום מושג מה הגנטיקה שלך, מה אחוז השרירים שיש לך בגוף. האם עשית 1,000,000 דיאטות בחיים שלך והרעת ועלית מה שצמצם את המטבוליזם? שום דבר הם לא יודעים, הם יכולים לדעת אפליקציות במקרה הכי טוב, משקל, גובה, גיל ודופק ומין, זהו. לא לפי זה נקבע בלבד כמה קלוריות אתה שורף, כך שאם כתוב לך 900 זה סתם. זה מספר סתם, שהוא מאוד מאוד לא הגיוני, אלא אם כן אתה רץ במהירות של 20 קמ"ש כל השעה הזאת. הדבר השני, הכמות פחממות, שאני לא יכולה לשאול אותך בגלל ששומעים אותך בצורה גרועה מאוד, היא תלויה בכל הדברים שאתה אוכל בתפריט. אם אתה יורד במשקל כל הזמן, סימן שאתה לא אוכל מספיק, אני לא יודעת להגיד לך אם זה פחמות או שומנים או חלבונים או מה אתה לא אוכל. אם אתה על משקל קבוע למרות כל הספורט הזה, אז מבחינתי אתה לא צריך להוסיף עכשיו פחממות בכוונה לפני הפעילות הגופנית. פעם היו כאלה תיאוריות שלפני ספורט צריך לאכול פחממות כדי לתת לגוף את האנרגיה לפעילות. עכשיו יורדים לגמרי מהתיאוריות האלה, כי כשאתה עושה ספורט, אתה משתמש הרבה פעמים באנרגיה שכבר אגורה בשרירים, בלי קשר למה אכלת באותה דקה לפני כן, ואז הגוף מתחיל לפרק חומצות שומן לאנרגיה, הגוף לא חייב שאתה תספק לו באותו רגע אוכל, לא פחממות לפני, וגם לא תמיד פחממות אחרי, תלוי כמה ספורט אתה עושה, איזה ספורט אתה עושה, ומה עוד אתה אוכל. בקיצור, אם אתה יורד במשקל כל הזמן, אז אנחנו נצטרך לבדוק את התפריט שלך עוד פעם, לא עכשיו לצערי כי איכות הקו משובשת, אבל אם אתה על אותו משקל כל הזמן, אז אני לא הייתי דואגת במקומך. היום אני רוצה לדבר איתכם על עודף חלבון, מאזינים פה שלחו דעות על חלבון. חשוב לצרוך חלבון, לשמור על מסת השריר, לחזק את המערכת החיסונית, למנוע נשירת שיער, מסת השריר שלנו גם קשורה לשריפת קלוריות, אז מאוד מאוד חשוב לצרוך חלבון, אבל השאלה היא, האם יש עודף חלבון? אז המלצות בעיקרון הן בערך כמעט גרם לכל קילוגרם משקל גוף אידיאלי, אם אנחנו עושים ספורט מתון, זה עולה לאפילו עד 2 גרם לקילוגרם, אם עושים יותר ספורט, כמובן תלוי באיזה ספורט וכמה, אבל מה הגוף עושה עם עודף החלבון אם צרכנו יותר מדי, והאם זה מסוכן? אז קודם כל בואו נדבר על מה הוא עושה, נגיד שאנחנו אוכלים יותר מדי, מה קורה לכל החלבון הזה, שהגוף לא צריך לבניית השרירים או השיער? הגוף מפרק אותו, כן? מפרק אותו כל מיני תהליכי פירוק, נוצר תוך כדי הפירוק הזה אמוניה, ואז היא הופכת לאוריה, זה יוצא החוצה בשתן, וכל מה שנשאר מומר או להפקת אנרגיה, גוף משתמש בחלבונים לאנרגיה במקום בחממות, או לחומצות שומן, וזה נכנס לתאי השומן שלנו, ואפשר לעלות במשקל גם בעודף חלבון. זה לא כל מי שעושה תפריטים של חלבון, זה לא אומר שהם יכולים לאכול כמה חלבון שהם רוצים, והם לא יעלו במשקל, זה לא נכון. עודף חלבון כן יכול לגרום לעלייה במסת השומן בגוף. אבל האם זה מזיק? אז פה זה תלוי, אם יש מחלות כליה, אז צריכת חלבון גבוהה לא טובה, אם יש סוכרת או נטייה לסוכרת, גם קשור לכליה ובעיות בכליה, אם יש סוכרת זה גם כן לא טוב, גם בגיל מבוגר, ככל שמתבגרים, הכליות עובדות פחות ביעילות, אז מה הרמה הבטוחה? היום אומרים, הגדרות הן עד 2 גרם חלבון, לכל קילוגרם משקל גוף, זה נחשב בטוח. יש מקומות אחרים, במחקרים אחרים, שטוענים שמעל 2.5 לאורך זמן, זה כבר לא טוב. אבל, שוב, זה תלוי מי, זה תלוי איזה מחלות יש, זה תלוי באיזה מצב רפואי, באופן כללי, במצבים רפואיים של מחלות כליה, עדיף שיהיה פחות חלבון מאשר יותר, ובמצבים אחרים, אני מציעה לשים לב לכל מה שצריך, אם זה טיפה יותר, זה בהחלט לא, רוב הסיכויים שזה לא יזיק. מאזינה, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, אני רציתי קודם כל להגיד תודה רבה על התוכנית.
תודה רבה.
אני מאזינה קבועה ואת מהממת.
תודה רבה.
יש לי שתי שאלות.
כן.
הראשונה, יש לי חוסר חלבון בבדיקות דם כבר כמה זמן.
מה זה כמה?
אני צמחונית ואני גם כמעט אוכלת ביצים. ורציתי להתחיל לקחת אבקת חלבון.
אוקיי.
עכשיו, רציתי לשאול, א', אם זה פוגע בתהליך של ירידה במשקל.
תראי, הירידה במשקל היא קשורה קודם כל לכמה קלוריות אכלת, לעומת כמה קלוריות שרפת. אם את נגיד בתפריט של 1,000 קלוריות, אם עכשיו תוסיפי על ה-1,000 קלוריות האלה עוד קלוריות, אז זה יכול להאט את הירידה במשקל. מצד שני, בתפריט שחסר בו חלבון, את חד משמעית, מעצם העובדה שהתפריט שלך חסר חלבון, את כבר מאיטה את הירידה שלך במשקל, כי את פוגעת בבניית השרירים. אם יש לך בבדיקות דם חוסר חלבון, זה אומר שאת פוגעת מעשית כבר עכשיו בזמן שאנחנו מדברות. סוספת החלבון לא תפגע לך בירידה במשקל, אלא אולי תעזור, כי אז הגוף יוכל לשמור יותר טוב על מסת שריר, ככל שיש יותר שרירים, את תשרפי יותר קלוריות גם כשאת ישנה, ואת לא זזה. אז קודם כל חשוב שכן תוסיפי את זה. להגיד שזה יפגע, סביר להניח שזה יפסע ההפך, אבל שוב, אני לא מכירה את התפריט. אבל את גם לא מוכרחה שזה יהיה מעל הקלוריות, את פשוט יכולה לקחת איזה פחממה מיותרת שתוכלת, ולא אמיר אותה בהפקת חלבון. אוקיי?
עכשיו, כן. אפשר, אם אני ראיתי שיש בזה ממתקים.
נכון.
כאילו, אפשר להמיר את זה בקפה נגיד של הבוקר, כאילו לשים במקום,
לא.
במקום איך? הקפה.
את יכולה, לא נשמע לי טעים, אבל תקשיבי, למה את רוצה? לא הבנתי למה איך את ממירה. את כאילו רוצה לשים, לעשות כוס?
כן.
מי זה?
כי היה כתוב שזה עם מים קרים, המים כאילו...
זה עם מים קרים.
לפגוע בזה?
לא לפגוע, זה פשוט לא התערבב לך.
אוקיי.
אני אגיד לך, שנייה רגע, שנייה. בואי רגע נעשה סדר בממתיקים. יש הרבה הפקות חלבון עם ממתיקים לא טובים.
זה עם סוכרלוז, אני בדקתי.
סוכרלוז זה מצוין, ויש הרבה הפקות חלבון עם אספרטם, עם אסי סולפם קיי ועם סקרין, ואני ראיתי אפילו עם ציקלמט שלא לגוע למרות היתרונות הבריאותיים.
נכון, אני מקשיבה לך, אני לא כנראה
רק עם סוכרלוז. אז רק עם סוכרלוז. עכשיו, את צודקת מצד אחד שאת יכולת, כאילו, זה יכול להיות במקום ממתיק במשהו, העניין הוא שלא נראה לי טעים בקפה, וזה גם לא יתערבב לך טוב. תקחי משהו, תעשי, נגיד אם את אוהבת שייקים, אני לא. אבל אם את אוהבת שייקים,
אני גם לא.
אז יפה, אז, ואת אוכלת, נגיד, דייסת שיבולת שואל או משהו?
אני אוכלת, לא.
לא, אז תקשיבי מה אני עושה. קחי, אין בעיה. קחי את ההפקת חלבון, שימי אותה בקערית. שימי שם איזה שתי כפות מים, משהו מזערי כזה של מים, ותתחילי להרבב עד שיוצא לך בלילה, שהיא כמו ביצת תרופה בערך באותה דרגת סמיכות. ושימי את זה על המחוות עם ספרי שמן על אש נמוכה, וזה יוצא לך פנקייק במקום חביתה, באותו מספר קלוריות, בכפול וחצי, פי 2.5 חלבון, פי 3 אפילו חלבון מאשר בחביתה, באותו מספר קלוריות.
יופי.
כי לסקופ הפקת חלבון יש בממוצע נגיד 100-120 קלוריות, ו-20-25 גרם חלבון, וזה מעולה, אני אוהבת גם כן. זה יוצא טיפה יבש, אבל לא נורא, כי כאילו מכפת לי, אני אוהבת.
עכשיו אם אני צורכת את זה כל יום כאילו
אפשר כל יום, אני אוכלת כל יום,
זה בסדר או שזה
ברור בסדר, את יכולה גם 2 ליום אם חסר לך חלבון בבדיקות דם, מה הבעיה?
כן, לא סתם, פשוט כאילו אני רק עכשיו התחלתי לצורך את זה, בגלל זה
אין שום בעיה עם הפקות חלבון, זה כמו לתינוק, מה תתני פעם אחת ביום, שימי לך או יותר?
לא, אבל המנה היא 33 גרם, אם הכף הזאת תהיה שם, אז זה כאילו...
המנה שמוגדרת לך היא לסקופ אחד, למנה אחת, את יכולה לעשות שתי מנות ליום, אין עם זה, זה הגבלה, אין שם דברים שיזיקו לך בריאותית.
אוקיי, והשאלה השנייה, לגבי מלפפונים חמוצים...
בקצרה, תכף והתוכנית נגמרת.
לגבי בין הזוג שלי, מה היתרונות, מה החסרונות,
אנחנו נצטרך להרחיב על זה כנראה בשבוע הבא, אני רק אגיד לך, חינם זה מילה, אני לא אוהבת אותה, זה לצריכה חופשית לחלוטין, אין כמעט קלוריות שצריך לספור, הגבלה היא רק אם יש בעיות של לחץ דם גבוה, בגלל כמות המלח שם. לגבי יתרונות והכל, אנחנו לא יכולים עכשיו, אז שבוע הבא, אם יסתדר לך, אז נעלה אותך לשידור. תודה רבה, סוף שבוע נפלא. עכשיו אני רוצה לעבור למתכון, ללחם קוטג' של המאזינה מזי, זה מתכון ללחם שיש בו קמח, אבל אפשר לחשב בו בהחלט את החלבון, בגלל שיש שם חלבון מאוד איכותי, מביצים, מהקוטג' שזה חלבון מאוד מאוד איכותי, וזה גם טעים. אז אנחנו נראה את התמונה של מזי, ותקשיבו, קל מאוד. שתי ביצים, כוס וחצי קמח תופח, לדעתי מלא, לשים קוטג' אחד, 9%, חצי כפית מלח. מערבבים את הכל, שופכים לתבנית אינגליש קייק משומנת, ליישר ככה עם היד או איך שאתם רוצים, אפשר לפזר סום סום קימל או קצח או מה שאתם רוצים, או פרי גוצ'יה ומלח גס, להפות 40 דקות ב-180 מעלות. כ-80 קלוריות לפרוסה. תודה לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שהאזין ולכל מי שצפה. אני מזכירה לכם את הניוזלטר לכל מי שרוצה כתבות ממני בחינם לגמרי. תודה למאירה פרץ, לשקד מורג, לירון זאבי ולאיתי ניקסון. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא. שתהיה לכולם שבת שלום ובשורות טובות.